טוב, ובכן, למדנו אתמול בחלק השני של פרק מ"ג על שתי בחינות אהבה. נכון? בכנף האהבה על שתי בחינות האהבה. אהבה רבה ואהבת עולם. האהבה רבה, אמרנו, היא אותה אהבה באה מלמעלה לאדם שכבר שלם ביראה. זוכרים? דוחרה ונוקבה, האהבה זה האיש, היראה זה האישה, כל מה שהערכנו הרבה. ואהבת עולם היא האהבה של ההתבוננות, האהבה שבאה מהעולם, נכון? שתמיד אני מחפשת והאין סוף בתוך המציאות הזאת, בתוך העולם. עכשיו ממשיך מתניה, וקודם כל מדבר על זה ששתי המדרגות האלה הן מדרגות מאוד כלליות, ובתוך המדרגות האלה יש מדרגות, מדרגות אין קץ, שערים שערים שונים בעצם המושג של אהבה. הוא מחדש לנו כאן חידוש מאוד גדול, שמתוכו הוא נכנס אחר כך לדבר המעשי. איך אנחנו לוקחים את המידע הזה גם לגבי אהבה רבה, לא רק לגבי אהבת עולם, לעבודת השם שלנו בתחילו רוחים. מגיע לזה מיד, נתחיל בהתחלה. והנה כל מדרגת אהבה משתי מדרגות אלו, אהבה רבה, זו הבאה במתנה, ואהבת עולם, נחלקת לכמה בחינות ומדרגות לאין קץ. כל אחד ואחד מאיתנו, לפום שיעור הדילי. לבתי אין את זה. מן ד' בהתחלה. בסדר? והנה כל מדרגת אהבה משתי מדרגות אלו, אהבה רבה ואהבת עולם, נחלקת לכמה בחינות ומדרגות לאין קץ. כל אחד לפום שיעור הדילי. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, על פסוק נודע בשערים בעלה, שבמשל מדבר על הבעל של אשת החיל, בנמשל אשת החיל היא כנסת ישראל, ובעלה הוא הקדוש ברוך הוא. ובזוהר הקדוש לומדים, נודע בשערים בעלה דא קודש בריך הוא. ומה זה נקרא נודע? נודע, הכוונה היא, אם לדעת זה להתקשר, אז נודע זה נדבק, מקשר, נודע. והיינו דאי הוא התיידע והתדבק, כלומר הוא נודע לכל אחד ואחד, לכל אחד בשערים. בשערים פירושו על פי מה, לפום מה, ומשער בליבי וכו'. נודע בשערים בעלה, עוצמת הדביקות היא לאין קץ מדרגות. אני אף פעם לא אוכל להיות באותה מדרגה שאתה או את נמצאים. כן, כי כל אחד לפי עבודתו, וכל אחד לפי מידתו, וכל אחד לפי נפשו, וכל אחד לפי אהבתו. כלומר, אם בתורה ומצוות אנחנו יכולים להגדיר הגדרות, התפילין שאני מניח והתפילין שאתה מניח עם אותם תפילין. אבל בדחילו ורחימו, באהבה והיראה, לעולם אני ואתה לא נמצאים באותה מדרגה. אנחנו לא יכולים להיות באותה מדרגה. כי כל אחד לפו מה שמשער בליבי, כך גם עוצמת הדביקות שלו באהבה ויראה. זה יסוד גדול מאוד. הכנפיים, הדחילו ורחימו, הוא מגדיר את זה עוד רגע בפסוק. הוא אומר, ולכן נקראים דחילו ורחימו הנסתרות להשם אלוקינו, ותורה ומצוות הן הנגלות לנו ולבנינו לעשות את כל דברי התורה הזאת. ישנו פסוק בסוף התורה, בפרשת ניצבים וילך, שמתואר שם כל התוכחה והעד שיהיה, ומשה רבינו נותן לנו את כל הכוחות שם, ושלא יהיה שורש פורה ראש ולענה, ושם הוא אומר בסוף, הנסתרות להשם אלוקינו. והנגלות לנו ולבנינו לעשות את כל דברי התורה הזאת. מסביר התניא, הנסתרות להשם אלוקינו, הנגלות לנו ולבנינו, הכל מדבר על עבודת השם. אלא מה זה נקרא הנגלות? תראו בשורה הבאה, כי תורה אחת ומשפט אחד לכולנו, בקיום כל התורה ומצוות, בבחינת מעשה. כלומר, בעשיית המצוות, בקיום המצוות, זה יסוד מאוד גדול, כולנו שווים. התפילין שמשה רבינו מניח, והתפילין שילד בר מצווה אתמול בכותל הניח, פעם ראשונה שהוא ראה את צורתם עם אותם תפילין. זה בדיוק אותו דבר. אותם תפילין, אותו קיום, אותו מעשה, הנגלות לנו ולבנינו במובן של הנגלות, אני יכול לזהות את מדרגתך ואתה את מדרגתי. כי תורה אחת ומשפט אחד לכולנו. בקיום כל התורה ומצוות בבחינת מעשה. מה שאין כן בדחילו ורחימו, לגבי עניין היראה והאהבה, שהם לפי הדעת את השם שבמוח ולב. זה דבר מדהים. עוד הרבה, שנייה. עוד הרבה יותר אפילו מלמשל מצוות שהן כן במחשבה ולא במעשה, שאולי יותר שייכות לנגלות. זאת אומרת, למשל, מצוות ייחוד השם. היא מצווה ששייכת להבנה. אז יכול להיות ששני יהודים נמצאים באותה מדרגה. אבל כיוון שמצוות אהבת השם ויראת השם היא דבר ששייך לעצם המדרגה של כל אחד ואחד, אז נודע בשערים בעלה, הבעל, הדוד, מתדבק, נותן את ההידבקות, ההידבקות בו היא על פי מה דמשער בליבי. והנסתרו, אני, כן, לפו מה דמשער בליבי, הנסתרות להשם אלוקינו, זאת אומרת, כל אחד ואחד על פי עניינו ועל פי מקומו ועל פי המדרגה שלו, הוא נמצא בדחילו ורחימו. זה היסוד, היסוד שאני חושב שמובן בפשטות. אבל הנסתרות להשם אלוקינו גם בא להבהיר שלא יכולה להיות בכלל מציאות של מדרגה אחת בין שני יהודים. אני לא יכול להניח תפילין אחרות ממה שהוא מניח. אם אני אניח, עברתי או על בל תוסיף או על בל תגרע. אבל בדחילו ורחימו, כשמעמיקים בזה שנייה, יש כאן עוד נקודה מאוד גדולה. בעצם העולם האישי הוא הדחילו ורחימו. הוא מה שייתן את כל העוצמה לתורה אחת ומשפט אחד לכולם. כלומר, מצד אחד נוצר פה משהו שהוא הכי אנחנו כולנו ביחד, אבל מצד שני, לעולם אין שני יהודים שנמצאים במקום אחד. כי הנסתרות להשם אלוקים. אז זאת הפתיחה, זאת ההקדמה. מה שלמדנו בפרק הקודם היה שאהבה רבה, כמו שאמרנו עכשיו, היא אהבה הבאה מלמעלה. והאדם לא יכול להגיע אליה מעצמו, אלא כי הקדוש ברוך הוא נותן לו אותה. ואהבת עולם היא אהבה שהאדם מגיע על ידי עבודה, על ידי השגה, בהתבוננות השם. עכשיו, מתחיל האדמו"ר הזקן להגיד לנו שישנה מדרגה שכוללת את שתיהן ועליה בעצם אנחנו התחלנו לדבר עכשיו. היא שייכת בכל אחד ואחד מאיתנו, ולכן ההקדמה שכל אחד ואחד לעולם לא יהיה באותה מדרגה של השנייה היא כל כך חיונית. אחת היא אהבה הכלולה מכל בחינות ומדרגות אהבה רבה ואהבת עולם. והיא שווה לכל נפש מישראל. וירושה לנו מאבותינו. דבר מוזר על ההתחלה. אהבה רבה אמרנו שיהודי לא יכול להגיע אליה, אלא אם כן הוא מקבל אותה מלמעלה, ורק מי ששלם כבר ביראת התאה וביראה הילאה. ובכל זאת הוא אומר כך. ישנה אהבה יחידה אחת מיוחדת מאוד, אחת היא, שבתוכה היא כוללת את הבחינות של אהבה רבה ואהבת עולם. המדרגות, לאן זה יביא, זה אין קץ. כל אחד לפום מה זה משאר בליבי. המדרגות זה אין קץ. אבל אני רוצה לתחום את האהבה המיוחדת הזאת, שכל אחד ואחד מבית ישראל, כל נפש ונפש מבית ישראל, שווה בה. היא שווה לכל נפש מישראל וירושה לנו מאבותי. והי. מה שאומר הזוהר על פסוק נפשי הביתיך בלילה. כתוב בישעיהו בפרק כ"ו בספר ישעיהו, כתוב שם כך: אשורך משפטיך השם כיוונוך, לשמך ולזכרך תאוות נפש. אנחנו מקווים אותך, רוצים לדעת את אורחותיך, בוקר טוב ומבורך, בכבוד. ואז כתוב כך: נפשי הביתיך בלילה. וכולי וכולי. אפרוכי בקרבי השחרקה. שואל הזוהר, יש כאן בעיה בעברית. אם מדבר כאן האדם על נפשו, אז הוא היה צריך להגיד, נפשי הביתה לך בלילה. נפשי הביתך בלילה. או אני הביתיך. הרי הדובר הוא הדובר, והוא מדבר על תאוות הנפש. פסוק הקודם דיבר על תאוות נפש. אז הנפש שלי מתאווה ל, ולא נפשי הביתיך. אין עברית כזאת. ואז הוא אומר כך, הפסוק הוא נפשי הביתיך בלילה אגב, ביום לא. והזוהר אומר כך, דירחים לקודש הבריחו רחימותה דנפשה ורוחה, כמד דידבקו אילין בגופה וגוף הרחים לון. וכולי. כתוב בזוהר שהאהבה שיהודי צריך לאהוב את הקדוש ברוך הוא, היא כמו האהבה שאוהב הגוף את נפשו ורוחו. כלומר, כאילו אני פונה אל הקדוש ברוך הוא וקורא לקדוש ברוך הוא נפשי. אתה יסוד הנפש שלי. כאילו הגוף אומר לנפשו, לרוחו, אני רוצה להידבק בכם ולאהוב אתכם. מסביר התניא, פירוש. וזה שכתוב, סליחה, נפשי הביתיך. כלומר, מפני שאתה השם נפשי וחיי האמיתיים, לכך הביתיך. למה אני מתאווה לך, כמו שאמרתי בפסוק הקודם? לא מפני שהתורה היא יותר חכמה מכל תורה אחרת. לא מפני שהפרנסה היא יותר טובה. לא מפני ש... וכו' וכו' וכו', אלא מפני שאתה נפשי עצמה. אתה חיי האמיתיים. עצם החיים. הוא מסביר את עצמו. פירוש שאני מתאווה ותאב לך כאדם המתאווה לחיי נפשו. חונון. כאדם המתאווה לחיי נפשו. אבל עוד יותר מזה, כי זה חיים ומוות. מיד. וכשהוא חלש ומעונה, מתאווה ותאב שתשוב נפשו אליו. מהו בעצם הדבר שהאדם הכי הכי תאב אליו? דיברנו על זה אתמול בהקשר אחר, אבל הזכרנו את זה מכיוון אחר. אם פתאום לא עלינו, הוא חש באיזה, דיברנו על זה, קוצר נשימה כזה שאין לו נשימה. והוא תאב לנשום. הוא תאב לנשום, הוא תאב לחיות. אתה לא יכול להשוות את תאוותו לחיים לשום תאווה אחרת בעולם. תאוות עצם החיות. זה הפירוש נפשי אביתיך. כמו הגוף שחש לרגע שהנפש עוזבת אותו והוא מבקש להידבק בה. הוא מבקש עוד נשימה אחת. זאת אהבת הנפש שעליה מדבר הנביא. אמרנו נפשי אביתיך בלילה. וכן כשהוא הולך לישון, ואז החיות היא כאילו נעלמת. מתאווה וחפץ שתשוב נפשו אליו כשיאור משנתו. כך אני מתאווה ותאב לאור אינסוף ברוך הוא חיי החיים האמיתיים. כלומר, לא עוד פיסת חיים, אלא עצם החיים. זה המושג נפשי אביתיך. להמשיכו בקרבי. זה הפסוק שקראנו שם, ורוחי בקרבי אשחרקה. להמשיכו בקרבי. וזו מדרגה שהיא כל כך אדירה. על ידי עסק התורה בהקיצי משנתי בלילה. הזוהר לומד מנפשי אביתיך בלילה את עניין הקימה בלילה ללימוד תורה. ומתי אדם יקום בלילה ללימוד תורה? כמו שהוא קם כדי לקחת נשימה. אם הוא הגיע למציאות הזאת, שהיא בנויה מאותו שילוב של אהבה רבה ואהבת עולם, והיא אפשרית רק מפני שיש בה גם את מימד המתנה שניתן. אם אדם מגיע למדרגה הזאת, שהוא מבקש את חיי החיים, והוא רוצה להקיץ משנתו כי הוא רוצה להתחדש. עכשיו, מה פירוש הוא רוצה להתחדש? תשאל אותו רגע, לא הבנתי. אבל הרי גם אתמול נשמת. אז עוד פעם לנשום. אלא הוא חש שבעוד פעם לנשום, הוא נולד מחדש. וזה עולמו של התורה שלו אצלו. כלומר, הוא חש שבכל יום יהיו בעיניך כחדשים של התורה שהוא רוצה לפגוש אותה היום. זה בדיוק כמו המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית של הנשימה שהוא רוצה לפגוש אותה. זה נפשי אביתיך. אביתי שאתה תהיה נפשי. אביתי שהתורה שבה אני רוצה להידבק, היא תהיה הרצון שלי להידבק כדי להתחדש ולהידבק בך, כי אתה חיי החיים. נפשי אביתיך בלילה. לכן הלילה פה מבטא את החיסרון, שהוא עצם זה שאני רוצה את החיים, אני רוצה את היום, אני רוצה את הקימה. אז האם אדם בגלל שהוא רוצה לקום לא הולך לישון בלילה? בטח שכן. אבל תשאל אותו על מה הוא חושב בלילה, על המון דברים. הוא חולם על זה, והוא חולם על זה, והוא רוצה שהקרית תהיה מסודרת, והוא רוצה שלא יהיה יתושים, והוא רוצה... אבל מה הוא רוצה? לקום. מה הם חיי החיים? ממה הוא הכי מפחד הלילה? מלא לקום. ואין לו לשנייה אחת את הדיון הפילוסופי, שהנשימה, כמו שאמרנו, שהקימה היא סיפור מאתמול. למרות שבעצם בחיים הוא משקיע במה שבאמת חדש, הכרית חדשה, האוכל חדש. נפשי אביתיך זה לא נפשי אבתה, אלא אתה הקדוש ברוך הוא אביתי שאני אתאבה לך כמו גופי שתאב לנפשי. כמו גופי שתאב לחזור לחייו עצמם, לנפשו ורוחו. שזה חיי החיים, זה הבסיס כאן עכשיו. לא שזה החיים, אלא שזה עצם החיים. שמה שפגשנו זה מעטפות, וזה עצם החיים. כמו, בסדר? כמו שכותב הזוהר שם, זה בדיוק באמת, וזה עניין בלילה. כלומר, כל ה... אגב, התניה דיבר על זה בהרחבה, במאמר שלמדנו על עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. מה התניה? שמחה ביממה, רננה בליליה. זוכרים? שמחה ברננה, רננה בליליה. ואז הוא אומר שהרננה היא בעצם מצב שאדם רחוק, לכן הוא רוצה לבוא. וזה עניין הלילה. זה בדיוק עירך את הצרכים. חסר לו. עכשיו, הרגילות הזאת שאנחנו מגיעים להתחדשות כל הזמן, כי היא פגישה עם עצם החיים, עם חיי החיים, היא החיבור הזה של אהבה רבה ואהבת עולם. הוא מסביר את זה. כמו שכותב הזוהר שם, דבאי ברנש מרחימותא דקודשא בריך הוא, כך ממשיך הזוהר שם, שם הוא נכנס לתיקון חצות וללימוד בלילה הזו, דבאי ברנש, נדמה לי, מרחימותא דקודשא בריך הוא, למי קם בכל לילה. מה שאני אומר פה זה הנושא שם. להשתדלה בפולחני עד צפרה. לקום בכל לילה ולהשתדל בעבודתו של הקדוש ברוך הוא עד צפרה. זה עניין הלילה והיום. ואהבה. אז עד כאן אם כן, נפשי הביתיך, זאת האהבה שיהודי יכול להגיע למציאות שהוא חש שהקודש ברוך הוא, הוא נפשו, והיינו חיותו האמיתית, עצם החיים. ונפשי הביתיך זה להידבקה אילין, את הגוף, בנפש וברוח. אבל יש אהבה רבה וגדולה מזו. יש עוד מדרגה. והיא המדרגה שלא עוסקת בעצם הרצון לנשום, זה פילי פלאות עכשיו, מה יכול להיות יותר מזה בחיים? לכלות זה להתקלל. עכשיו, זה רוחני. במציאות שלנו, יש רק דבר אחד שהאדם רוצה יותר מלנשום. אם הוא הגיע למסקנה שעל זה הוא רוצה למסור את הנפש. אם אדם הגיע למסקנה שהוא רוצה למסור את נפשו על משהו, הוא רוצה את זה יותר מלנשום. אם אדם הגיע למסקנה שהוא מבקש למסור את נפשו על, על, על אמונתו, על עמו, על אלוקיו. זה הדבר היחיד שהוא יותר מהרצון לנשום. ואהבה רבה וגדולה מזו. והיא מסותרת גם כן בכל נפש מישראל. זה החידוש המדהים. כלומר, האהבה הזו שאמרנו כרגע שהיא נראית, היא מסותרת בך ובי ובך. אהבת נפשי הביתיך. כלומר, אהבת עצם חיי החיים. אבל יש עוד אהבה שהיא מדרגה עוד יותר עליונה, היא נקראת אצלנו אהבת משה רבנו לקודש ברוך הוא, אהבה רבה וגדולה מזו, והיא מסותרת גם כן בכל נפש מישראל בירושה מאבותינו. היא מה שכתוב בראיה מהימנה, קברה כבן, בהשתדל בתר אבוי ואימי. בן שהולך עכשיו להוציא את אביו ואימו מהכלא. להציל את אביו ואימו מהקלגס. דרכים לון יתיר מגרמי ונפשי ורוחי וכו'. כלומר, הוא הולך לשם מפני שהוא אוהב רחים. אוהב להם יותר ממה שהוא אוהב את גופו ונפשו ונשמתו. כלומר, מה שהוא מחפש עכשיו זה לא את נפשי הביתיך, אלא הוא רוצה למסור את נפשו ולכלול אותה ולהתקלות בכלות הנפש, כי הוא רוצה עכשיו משהו אחר לגמרי, משהו אחר אחר לחלוטין. הוא רוצה את אבי ואמו. כי הלא אב אחד לכולנו. ומי מה הוא אומר פה כשהוא אומר כי הלא אב אחד לכולנו? הוא אומר, טוב, זה אבל ודאי מדרגה, הרי ש... זה משה רבינו, אני יודע מה זה, זה הרי... כל השאלה שלו בפרק ממדלת, אחרי מה שהוא אמר בפרק ממגימל, זה מה, מה הם החומרים שאיתם אני גם יכול לעבוד, כל נפש מישראל. בעתניה לחדש עכשיו, החומר של נפשי הביתיך, שכלול
מאהבה רבה ואהבת עולם. והחומרים שיש בתוך אהבת מסירות נפש. כלומר, לא היררכיית הצרכים שתהפוך את הכל ותגיד אנחנו רוצים להעלות את הכל את הכל לזה שהדבר שאני הכי רוצה הוא הדבר שכאילו הכי מובן. אלא הפוך, עצם החיים זה הדבר שאני הכי רוצה והכל נכלל בו. עכשיו אנחנו באים למקום עוד יותר גדול. האהבה שלך שבאה ממסירות נפשך הזאת. והמוכנות למסור את הנפש, למי? לקודש ברוך הוא. גם היא נמצאת בירושה בכל נפש מישראל. והרי המבחן, כמו שהוא אמר לנו בפרקים הראשונים, הוא לא עלינו תמיד מבחן מסירות הנפש. אבל אם נמצא בירושה פירושה, אתה יכול להשתמש בזה גם פה ועכשיו. כי היה לו אב אחד לכולנו. כלומר, זה שמשה רבנו יש לו את זה, זה לא מפני שהוא משה רבנו. אלא זה מפני שהוא הבין שהוא אב, כמו שאני צריך להבין את אותה הבנה. לכן אחרי שמגלה משה רבנו את המסירות נפש הזאת, אומר לו, הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, בסדר, הרף ממני ואשמידם ואעשה אותך. אומר לו משה רבנו, הבנתי את המלכוד. פנית. הכל הפוך. כי הרי אז מה גילינו? שיש בעולם מישהו שיכול להגיע למסירות נפש על הקדוש ברוך הוא. אבל הרי כל כוחי להגיע למסירות נפש על הקדוש ברוך הוא זה מפני שאתה אבינו. וכל כוחי שאתה אבינו זה מפני שאני חלק מהיהודים. והכוח הזה נמצא בכל נפש ונפש מישראל כמוני. אלא מה אתה אומר שאתה רוצה להעביר את זה דרכי? אז שהתפשטותה של משה תעבור בכל דרה ודרה ובכל אחד ואחד. כי הלא אב אחד לכולנו. ואף כי מי הוא זה ואיזה הוא אשר ערב ליבו לגשת להשיג... אפילו חלק אחד מני א' מאהבת רעיה מהמנה. כאילו עוצר התניה ואומר, על מה אתה מדבר בכלל? בנפשי ויתיך, הרי אני נתקעתי בתחנה הראשונה. עכשיו אתה לקחת אותי מנפשי ויתיך לתחנת משה רבינו, לתחנה של מסירות נפש, זה כבר סתם עזות. מי הוא זה ואיזה הוא? אשר ערב ליבו לגשת להשיג אפילו חלק אחד מני א' מאהבת רעיה מהמנה. מכל מקום, הרי אפס קצהו ושמץ מנהו מרב טובו ואורו של משה רבינו. מאיר לכללות ישראל בכל דור ודור, ובזה דיברנו פרק שלם. איך ראיה מהמנה, איך הרואים, וכללות הרואים זוכרים, הכולל את כל הרואים וראיה מהמנה, איך זה עובר בכל אחד ואחד, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מאימך. כי אם להיראה מאימך הכוונה היא מבחינת משה רבינו שבך, דרך ניצוץ משה רבינו שבצדיקים וכו' וכו' וכו'. כמו שכתוב בתיקונים, בהתפשטותי בכל דרה ודרה לאנהר הלאון. התפשטותו של משה רבינו נמצאת בכל דור ודור, כדי להאיר את בני ישראל שבאותו דור. וכיוון שיש התפשטות של משה רבינו בכל אחד ואחד, אז הלא אב אחד לכולנו, ממילא גם האהבה הזאת, כלומר, לא אהבת נפשי, אלא אהבת מסירות נפשי, גם היא אפס מיניהו, ואפס קצהו, ושמץ מיניהו קיימת. רק שהערה זו, היא בבחינת אסתר והעלם גדול, בנפשות כל בית ישראל. ולהוציא אהבה זו המסותרת, הוא אומר, אהבת נפשי הבאתיך, אתה יכול לפגוש אנשים מיוחדים שמגיעים לזה. האמת היא שאת אהבת נפשי הבאתיך, אתה יכול לפעמים לפגוש אדם שאתמול שלשום לא היה שם, ועולמו השתנה. הוא פתאום אומר, עזוב, הכל שטויות, יש חיי החיים. ואתה רואה פתאום שיש אהבת נפשי הבאתיך. אבל אהבת מסירות הנפש לא קיבה רומאי אל רבי עקיבא. אלא כי כך אני רוצה בלילה, זה לכאורה באמת משהו שאתה לא פוגש, אתה לא מבין על מה מדובר, איך אתה אומר לי שזה דבר קיים? אני יכול להבין שזה מדרגה של משה רבינו. רק שהיא בבחינת אסתר ואלם גדול בנפשות כל בית ישראל, ולהוציא אהבה זו המסותרת מהאלם והאסתר אל הגילוי, להיות בהתגלות ליבו ומוחו, כלומר, כדי שהאהבה הזו תהיה מורגשת בליבו, בהתגלות ליבו, ומוחו, זוכרים את התבונה שדיברנו בפרקים הקודמים, לא נפלט ולא רחוקאי, אלא קרוב הדבר מאוד. אלא קרוב הדבר מאוד. זה עניין המאוד. ועכשיו הוא מדגיש עוד פן בפסוק. זה תראה פה עוד כמה הפסוק הזה חוזר כל הזמן, בכל הפרקים, וכל פעם בהקשר לגמרי אחר. בפיך ובלבבך. בפיך ובלבבך עכשיו תופסים משמעות אחרת. כלומר, מהי משמעות הקרבה, איך מתקרבים על ידי הפה והלב. הוא אומר, אני הולך לעשות לך תרגיל עכשיו. אני הולך להציע לך תרגיל מעשי. כי קרוב הדבר אליך מאוד. בוא אני אלמד אותך מה לעשות עם הפה ועם הלב. דהיינו, להיות רגיל על לשונו וקולו, לעורר כוונת ליבו ומוחו. כי קרוב אליך הדבר מאוד. שאלנו בפרקים הראשונים, קרוב אליך על ידי התבוננות. איך? כי המצווה הזאת אשר אנוכי קרוב אליך. הרי זה הפוך לגמרי מכל ההיגיון שאנחנו רגילים. זו הייתה הפתיחה. אמרנו בהתבוננות, הבינוני, ספר של המתבוננים, הבינוני. אחרי זה אמרנו, אבל מאוד. ואז הגענו בפרק י"ח לזה שהמאוד הכוונה היא מעצם הירושה שלנו מאבותינו. פילה פלוי. ואז אמרנו, מה קרוב אליך הדבר מאוד? להגיע לניצחון בשלוש הלבושים של הפה, של המחשבה ושל המעשה וכו' וכו' וכו'. עכשיו הוא בא ואומר, כי קרוב אליך הדבר מאוד, והכוח לגלות את הדבר שהוא קרוב מאוד, נמצא בפה ובלב, בפיך ובלבבך. כלומר, להיות רגיל על לשונו וקולו, לעורר כוונת ליבו ומוחו. הכלל הוא שהכל מעורר את הכוונה. להעמיק מחשבתו, בחיי החיים אין סוף ברוך הוא, כי הוא אבינו ממש האמיתי. זה נפשי ביתיך. הוא מקור חיינו. ולעורר אליו האהבה כאהבת הבן אל האב, הוא הולך לאט לאט לאהבת מסירות נפש. כברא, כבן המשתדל אחרי אבי ואמו להוציאה משוויים. וכשירגיל עצמו כן תמיד, עצם ההרגל, הרי ההרגל נעשה טבע. דיברנו על המילה רגילות כמה פעמים בזמן האחרון. שבאותה מילה בעברית נמצאת מרגלית ונמצאת רגילות. מרגלה בפומי דרבי מאיר. י' ד' אייר היום רבי מאיר. מרגלה בפומי דרבי מאיר. זה הביטוי, תכלית, תשובה, חוכמה ומעשים טובים וכו'. מרגלה בפומי, מרגלה זה מרגלית נמצאת. ואיך מגיעים למרגלית? המרגלית היא אבן כמו כל אבנים, איך הגעת אליה? על ידי התרגול. התרגול שלך מגלה בעצם את המרגלית שנמצאת פה. המרגלית לא נמצאת מתחת לגשר שם. היא נמצאת פה. רק אתה צריך להגיע אליה. הכי קרוב אליך הדבר מאוד. בא להגיד, אדוני, זה פה מתחת לתנור. איך מגיעים לשם? בפיך ובלבבך. ואף אם נדמה לו לכאורה, זה מה שיכול לשבור את האדם, שהוא כוח דמיוני. עזוב, אתה באורות, אתה לא שפוי. אתה נכנסת פה עכשיו לאיזה סרט, שהוא לא מציאותי, כי הרי אתה מכיר את חייך. ואף אם נדמה לו לכאורה שהוא כוח דמיוני, כלומר, אני לא נמצא בעולם הזה של אהבה כזאת למסירות נפש, או לנפשי ביתיך. תן, לא יחוש... הלא יחוש בא פה בחשיבות רבה, כי הרי התניה אומר, הדבר הראשון, הוא אמר לנו את זה הרבה פעמים, שהורס את כל עבודת השם הוא הבלוף. לא יחוש, מאחר שהוא אמת לאמיתו מצד עצמו. כלומר, בלי העבודה שלי, זאת האמת, כי זאת הירושה, כי קרוב אליך הדבר מאוד. בבחינת אהבה מסותרת. אז האהבה הזאת תבועה באמת לאמיתו בתוכך. אז זה לא שאתה עובד על מישהו, אלא כל העניין הוא לגלות אותה. אם הייתי יודע שיש לי כוח מסוים, וכל העניין הוא לגלות אותו, הייתי הולך להתאמין. איך אמר לנו התניה בפרקים האחרונים? אמונה מלשון אימונים. וככל שאני יודע שהכישרון הזה חקוק בי, והמידע הזה חזק בי יותר, מה יצאת היצר? שמה שאמרו לי שיש לי כישרון אתלטי איקס, לא משנה מה. אז דוב, שטויות, אתה לא. ואז מה קורה? אני לא מתאמן. אם אני לא מתאמן, אני לא מגלה. עכשיו, ככל שאני מודע יותר לעצם זה שזה קיים בי, לכן האמונה בקודש ברוך הוא, היא יכולה להופיע רק על ידי אמונה בעצמי שהיא קיימת. אז אני מתאמן לגלות אותה. אז הרגילות מוציאה את המרגלית. הדבר הקל ביותר לסדוק הוא לבוא ולהגיד לי, עזוב, אין סיכויים, לא בטוח שזה הדבר הכי קל. המגן המשוח, הציניות הזאת. אז אם כן, ואף אם נדמה לו לכאורה שהוא כוח דמיוני, ולכן זה דמיונות אצלו, לא יחוש מאחר שהוא אמת לעמיתו מצד עצמו בבחינת אהבה מסותרת. רק שתועלת יציאתה אל הגילוי כדי להביאה לידי מעשה. כלומר, כל מה שהוא מוציא את זה אל הגילוי, זה כדי להביא את האהבה הזו המסותרת והנעלמת לידי מעשה. מהו המעשה הזה? עסק התורה והמצוות שלומד ומקיים על ידי זה, כדי לעשות נחת רוח לפניו יתברך כבן העובד את אביו. כי הרי בסופו של דבר, מה אתה רוצה בסוף? לפדות את אבא ואמא משוויים, או לעשות נחת רוח לאבא ואמא? כלומר, ראי שאתה רוצה עכשיו לפדות משוויים, כי המציאות היא שהם בשבי. ואם ברוך הוא ברוך שמו, לא נדרשת כרגע לפדות אותה משוויים בניגלה, תפדה אותה משוויים בניסטר. כי השבי שאבא נמצא בניסטר זה שאתה לא שם. זה אותו שבי. רק שזה בניגלה, כי בא הקלגס מולך עם רבי עקיבא. וזה בניסטר. אז אתה צריך להוציא את זה לגילוי. הוא שבוי. הוא שבוי. ועל זה אמרו, מחשבה טובה, הקודש ברוך הוא מצרפה למעשה. להיות גדפין לפרחה כנזכר לאל. בפרק ט"ז דיבר התניא, אני אזכיר את החלק הזה ובוא נעמוד. בפרק ט"ז דיבר התניא על המושג מחשבה טובה הקודש ברוך הוא מצרפה למעשה. והערכנו בזה אז. והוא אמר שהמשפט הזה הוא מאוד קשה. כי בדרך כלל מסבירים את המושג מחשבה טובה, הקודש ברוך הוא מצרפה למעשה, שהוא בערך מקביל למשפט, אם אדם חשב לעשות משהו טוב, אז הקודש ברוך הוא מעלה את זה כאילו הוא עשה. זה יפה מאוד, וזה מתאים למשפט אחר. חשב אדם לעשות מצווה ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. זה לא מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. כי מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, פירושו שיש מעשה, ומצרפים למעשה את המחשבה. אבל מה שתיארנו כרגע בהבנת המשפט הוא שאין מעשה. כן, רק רציתי לעשות משהו, אז אנחנו הרבה פעמים משתמשים בביטוי הזה. רציתי לעשות, לא הלך, אבל באמת רציתי לא היית. אז אני אומר, מחשבה טובה, זה לא נכון, זה לא פירוש המשפט. זה לא פירוש המשפט. אז מה עומק המשפט? מחשבה טובה, הקודש ברוך הוא מצרפה למעשה. בפרק ט"ז, הוא לימד אותנו כלל גדול מאוד. הוא אמר לנו שלא צריך להיבהל, זה היה כשהוא דיבר על כי קרוב אליך הדבר, עוד לפני המאוד. והוא אמר לנו שהמוח הוא שליט על הלב. הוא דיבר איתנו על אהבה ויראה שבתבונה. ועל התסכול שהאדם מרגיש הרבה פעמים שהוא לא מצליח להעביר את זה בצינור מהתבונה אל הלב. נכון? אמרנו שהעבודה שבלב זה קודם כל העברת הדברים מצינורות המחשבה אל הלב. כי המחשבה שייכת לעולם הקר, שייכת לעולם של השכל. בסדר? והלב הוא איבר. הוא איבר הכי חשוב, הוא איבר חיוני, הוא איבר שמרגיש את כל האיברים, אבל הוא איבר בגוף. זכרנו אז את אותו משל שהאדמור הרשב אמר לרופא בווינה. כשהוא שאל אותו מהי עבודת החסידות, והוא אמר לו לחבר בין המוח ללב. הרופא בווינה אמר לו, אבל לא, זה, בלתי, זה לא ניתן, כי זה שני עולמות שונים. ואז הוא אמר לו, אז עכשיו אני יודע להגדיר. עבודת החסידות זה למתוח גשר בין המוח ללב. ואם לא מצליחים, לפחות למתוח חוטים. או לפחות למתוח חוטים בין המוח ללב שהם שני עולמות. ואדם יכול. וכל מושג העבודה שבלב והעולם החסידי פירושו לא שהתפילה נקראת עבודה שבלב כי עושים אותה בלב. אלא היא עבודה שבלב במובן היא העבודה להרגיש את מה שאני חושב. והיא נקראת עבודה שבלב כי בעצם זה נמצא פה וזה מנותק לחלוטין, כי זו מחשבה, והיכולת שלי להרגיש את זה בלב היא זו שתביא את הדברים לעולם המעשה. אמר לנו התניא, מה זה מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה? מחשבה טובה לכאורה אין שום סיבה שהיא תצא מעולם הקופסה של המחשבות ותבוא לידי ביטוי באיך אני מחר קם בבוקר, באיך אני מחר פועל, בכמה מחשבות יפות ונחמדות יש ואין פילוסופיה סתם. אבל הקודש ברוך הוא במנגנון של כי קרוב אליך הדבר פעל בדרך שבה בטבעך מופיע הדבר הבא, שאת המחשבה שנמצאת אצלך במסגרת התבונה בקופסה הקרה הקודש ברוך הוא עוזר לך להעביר אותה בצינורות אל הלב, קוראים לזה בינת הלב, והלב כבר גורם לכל האיברים להרגיש, ואז זה מצטרף למעשה. זאת אומרת, המחשבה היא כבר מציאות. זה הספיית הדשמיה. החסד האלוקי זה להפוך את המחשבה ממשהו ארטילאי, מנותק, סתם אידאה כזאת שאין לה קשר למציאות, למחשבה טובה הקודש ברוך הוא מצרפה למעשה. אל תהיה מתוסכל יהודי שזה נשאר אצלך סתם במסגרת המחשבות, וכל פעם אתה מתעורר ואומר אבל המחשבות שלי מלאות, זה כלום. מחשבה טובה, תמשיך לחשב מחשבה טובה, הקודש ברוך הוא בסייעתא דשמיא עוזר לך במנגנון הזה שהמחשבה עוברת אל הלב והלב מעורר את המעשה. זה המושג מחשבה טובה הקודש ברוך הוא מצרפה למעשה. אז מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, הוא אומר, זה בדיוק המושג שכשהוא עוסק בעסק התורה והמצוות ולומד ומקיים על ידי זה כדי לעשות נחת רוח לפניו יתברך כבן העובד את אביו, במחשבה. ואתה הרי יודע שזה כמעט מבחינתך דמיוני ואין לזה שום דבר ממומש, כי אתה מכיר את המציאות שאתה חי בה. בעולם הלב, כלומר בעולם ההרגשות, בעולם האיברים, אין לזה שום מקום שזה בא לידי ביטוי, זה רחוק, רחוק מזרח ממערב. אבל זה מה שהקודש ברוך הוא עושה, ולא תלוי בך. אתם זוכרים שאמרנו שהפרק הזה מדבר על זה, שיש משהו שמשתף את האהבה רבה ואהבת עולם. איפה בא לידי ביטוי המתנה? במחשבה טובה, הקודש ברוך הוא מצרפה למעשה. כלומר, המחשבה שלי לכאורה לא יוצאת מכל מחשבה פילוסופית, שלפעמים עצם המוטיבציה שלה זה שאין מעשה. הרבה פעמים המחשבה הפילוסופית מתפתחת כל כך יפה, כי הרי אני לא צריך לעשות כלום בין כל בוחו, מה זה משנה? אם אני גם מתפרנס מזה בכלל טוב. והמחשבה, חלק מהיופי שלה, בית מרקחת שלה, זה שאני יכול להמשיך לחשוב. מחשבה טובה, מחשבה שאתה רוצה שתתממש. כי אתה מאמין שבירושתנו הזה יש את זה, היא מנותקת לחלוטין, היא בכלל לא שייכת לעולם המעשה שלך. המתנה של האהבה רבה שבאה מאהבת עולם. בסדר? זאת אהבת עולם מלמטה. שאהבת עולם הזאת עכשיו באה לידי ביטוי במחשבה, בפיך ובלבבך. ואתה אפילו לא מצליח להוציא את זה בפיה בלבבך. אבל אתה עובד עליו בפיך ובלבבך, הקודש ברוך הוא מצרפה למעשה. על העשותו, שאתה בדרך כלל אחראי על העשייה, הצירוף הזה עובר על ידו במתנה. ואז הוא מסביר את זה ובזה הוא עומד. ועל זה אמרו מחשבה טובה, הקודש ברוך הוא מצרפה למעשה, דהיינו, להיות גדפין לפרחה. מה זה להיות גדפין לפרחה? המחשבה שהיא לכאורה לא שייכת למסגרת הכנפיים, כי האהבה והאירה הם פה. האהבה והאירה הם המוטיבציה של כל האיברים. המחשבה היא לגמרי קרה, היא מנותקת, היא קופסה אחרת. הקודש ברוך הוא מצרפה, כמו בצורף, שמצרף להיות גדפין, זה כן הופך להיות חלק מהכנפיים, לפרחה כנזכר לאל. והוא מסיים את זה, והנחת רוח, והנחת רוח שאדם גורם לקדוש ברוך הוא בזה, הוא כמשל שמחת המלך מבנו, שבא אליו בצאתו מבית האסורים כנזכר לאל. זה אותה נחת רוח של הבן היוצא מבית האסורים. או להיות לו דירה בתחתוניים כנזכר לאל. הנחת שבאה מפני שעכשיו יש לקדוש ברוך הוא דירה בתחתוניים. וזה הכברה דמשתדל בתר אבוי. ואז הוא אומר, זה הרחוק כל כך, כלומר לא הנפשי הביטיך, אלא אהבת המסירות נפש, המעבר לנפשי הביטיך, קיים בך, מפני שזה ניתן במתנה כזו שהיא בכלל לא הגיונית, שנקראת הקודש ברוך הוא מצרפה. הקודש ברוך הוא מעביר את זה ממקום המחשבות, למה שיכול לתת כוח לעולם המעשה. לכן אל תשגה בטעות, אבל זה דמיונות. הוא מסיים, והנה גם לבחינת נפשי הביטיך הנזכרת לאל. כלומר, דיברנו עכשיו על שתי בחינות, נכון? כלומר, יש באהבה רבה ואהבת עולם ביחד, שתי בחינות שיהודי יכול לגלות. האחת היא בחינת נפשי הביטיך, כלומר, איך קראנו לזה? הרצון מה? לנשום. לחבר בין הגוף לנפשו, שזה עצם החיים, חיי החיים, ומעבר לזה, הרצון למסור את הנפש. הנה גם לבחינת נפשי ביתיך הנזכרת לאל, קרוב הדבר מאוד להוציאה מהאלם אל הגילוי, על ידי ההרגל תמיד בפיו וליבו שווים. הטריק, טריק, זו המילה האחרונה פה, של בפיך ובלבבך, כלומר להוציא את זה בפה ובלב, והוא מוסיף את המושג פה ולב שווים, זה החלק הקשה. להוציא את זה בפה ולרצות את זה בלב. ולא להיבהל מזה שזה לא רלוונטי. לא להיבהל מזה שזה לא ריאלי. כי יש את הכישרון בפנים. כי הביאו לך את זה ברנטגן. כי הוכיחו לך באולטרסאונד שיש את זה בתוכך. עכשיו, אם הרצון הזה קיים, אתה יכול להגיע לפי וליבו שווים. איך אמר אותו חסיד? יהיו לרצון עם רצי והגיון ליבי. לפניך, השם צורי וגואלי, יהי רצון שמה שאמרתי בפי והגיון ליבי יהיה ביחד. יהיו לרצון עם רי פי והגיון ליבי, הלוואי, יהי רצון, שעם רי פי והגיון ליבי יהיו לפניך. כי זה לא נעים אם אתה תשים את שניהם, את עם רי פי ואת הגיון ליבי, את כל מה שחלמתי עכשיו בתפילה, ואת מה שאמרתי, שזה זה לא קשור, לא כל כך... אז יהיו לרצון עם רי פי והגיון ליבי לפניך. על ידי הלהוציאה מהאלם אל הגילוי, על ידי ההרגל תמיד בפי וליבו שווים. אך אם אינו יכול להוציאה אל הגילוי בלבד, אף על פי כן, האהבה עצמה מאפשרת לו יכול לעסוק בתורה ומצוות לשמן, על ידי ציור עניין האהבה זו במחשבה שבמוחו. זה הרעיון שבו הוא חותם את הדברים. המחשבה הטובה הזו שבמוחו, ומחשבה טובה הקודש ברוך הוא מצרפה למעשה. ומה זה הצירוף הזה? שהוא עושה מזה גדפין בפרחין לאלה, וממילא אתה עולה במקומות ובעולמות שאליהם ניכנס בחלק האחרון של הפרק, בחלק השני. אבל היסוד שאותה כנף האהבה שעליה הוא מדבר, שבעצם בנויה מאהבה רבה ואהבת עולם, שהאהבה רבה בגילויה היא דבר שאדם יכול להגיע אליו רק אחרי שהוא עבר את כל היראת התא ואילה וכו', אבל באמת יש ביהודי את הבחינה הזו המיוחדת שכוללת אהבה רבה ואהבת עולם, והיא יכולה לבוא לידי גילוי. היכולת שלה לבוא לידי גילוי הוא מפני שמחשבה טובה הקודש ברוך הוא מצרפה למעשה, ויש את זה בו באופן טבעי בירושה מאבותינו, והכוח לגלות את זה עובר את שני סוגי האהבות שדיברנו. את אהבת נפשי איביתיך, ואת אהבת מסירות הנפש של כברה דמשתדל בתר אבוי ואימי. וההתחלה של הפרק, אני חותם את הדברים, היא בה שבעצם חורז פה על הכל. הנגלות להשם אלוקינו. מצד אחד, במציאות של קיום תורה ומצוות, תורה אחת ומשפט אחד לכולנו. והנסתרות, הנגלות לנו ולבנינו, והנסתרות להשם אלוקינו. כלומר, לעולם, לעולם, לעולם לא יכול להיות שאני ואתה נהיה באותה מדרגה. זה דבר פלאי. זאת אומרת, באותה תורה שיכולה להקיף את כל הכלל, זה ההבדל בין כלל ישראל, בביטוי הנצחי והמקודש והעדין שלו, לבין הביטוי המסוכן והנוראי של קולקטיב. זה ההבדל המהותי. הקולקטיב בא לחנוק אותי. והכלל ישראל יבטל את כל הקולקטיב שלו כדי להציל אותי מספק פיקוח נפש ביום כיפור שחל בשבת. כי בעצם הכלל ישראל הוא בנגלות לנו ולבנינו. אבל כל הכלל ישראל הוא מפני שבנסתרות כל אחד מאיתנו הוא מדרגה אחרת. וסתר המדרגות הוא לא יכול להיות שווה בין שניים. ובכלל, כל אחד הוא עולם שלם בפני עצמו של אהבה ויראה בפרחין לאלה. והכל מאותה ירושה שיש בך רק מפני שיש אותה בי. זה פילי פלאות, הכלל והפרטו. כלומר, השוני שמאפשר לכל אחד את האינדיבידואידום שלו, בכנפיים, בדגדפין, בפרחין לאלה, השוני הזה בא מהידיעה שלשם ייחוד קודש הבריך הוא שכינתה בשם כל ישראל. הידיעה הזו היא לא רק רעיון פילוסופי, היא באה לידי ביטוי בתורה אחת ומשפט אחד לכולנו. יש לנו את אותם תפילין והנר הוא אותו נר. שם היא באה לידי ביטוי. הכי ברור, הכי בא לידי ביטוי. חסידים אומרים, למה סוכות זה זמן שמחתנו? חסידים אומרים, כי מהי מצוות סוכות? בראש ובראשונה, מה הדבר שהופך את הסוכה לסוכה? הסכך. נכון? לא הדפנות. דפנות יכולות להיות מקירות של הבית. הסכך. נכון? יהודים תמיד אוהבים להדר במצוות. ובהידור במצווה יש דבר נפלא מצד אחד, זה דבר מאוד מסוכן. כי ההידור במצווה, אם הוא בא כדי באמת לבטא את הצד הפנימי של האהבה והיראה, נו, אז ודאי, כל אחד צריך להביא את המקום שלו. אבל הוא הרבה פעמים מאוד חיצוני. ואז הוא יכול לבוא כדי להגיד שבנגלות יש בינינו הבדל. ולחשוב שבנגלות יש בינינו הבדל, אז ממילא בכלל זה לא בא בשם כל ישראל. בסוכות, מרכז המצווה הוא שכח. ובסוכות נורא אוהבים להדר, נכון? כל אחד קונה אתרוג יותר יקר מהשני, והאתרוג צריך להיות יותר נכון? באים לעיקר של המצווה לשכח. ושם אתה תקוע. אם תהדר, אתה פוסל את השכח. אכלת אותה. נניח, אתה רוצה לשים על השכח איזה משהו ככה, בהידו, זכר לסבתא של החזון איש. אכלת אותה, אין שכח. פסול. זה משהו נורא, כלומר, בזמן שמחתנו, השכח שלי והשכח של ההוא מהצד השני, אותו דבר. שום דבר, השכח עניינו הוא פסולת, גורם ויקב. זה עניינו. זה היופי, וזה הזמן שמחתנו. זה החג שהכי מאדרים בו עם כל דבר אחר, כי זה יפה, אתה הולך עם הזה, זה מצוין. אתה יכול להדר בניילונים מסביב, בכל, אתה יכול להדר בתיק, אתה יכול קופסאות כסף, קופסא זהב, קופסא נרגיל, הכל. אתה לא יכול אבל להדר בעצם המצווה. אתה לא יכול, אכלת אותה. אתה לא יכול. נר של שבת אתה יכול יותר שמן, פחות שמן, בסך אתה לא, אין לך אפשרות. זה זמן שמחתי.
גם הערבות.
שזה הפי, שאין בהם טעם. זה היסוד של אהבה רבה ואהבת עולם שהנסתרות והנגלות. עכשיו הוא נכנס בפרחה לאילה, לאן בעולמות, כמו שדיברנו מקודם, זה מפריח את הדברים. הראשונים דנים בזה, למה מוכר היה מותר לרבי עקיבא לעשות את זה. כתוב בגמרא שרבי עקיבא הביאו לו כוס מים. הביאו לו כוס מים. לשתות. שלחיות. הוא ממש היה בצמה. אז הוא...
הרומאי שפך לו אותו. בדרך.
נכון.
כל יום רם אבין.
כן.
ורומאים בשלב אותו מה זה ככה במים. אתה חופר מחילה בכלי אלה להשתחרר. שפך לתלמיד חצי מהמים. ואז התלמיד בא עם חצי כוס. ואז רבי עקיבא לקח, שואת צמר לקח, ונתן לי ידיים עם החצי שהיה ולא שתה. זה היה מסירות נפש. ואז
הוא נתן לידיים.
רבנו עד כאן.
תוספות שואלים, אבל אסור. כי הרי נטילת ידיים היא תקנה דרבנן. תוספות מאוד חשובים שם. נטילת ידיים היא תקנה דרבנן. ואסור למסור את הנפש על מה שהוא לא יהרג ועל יעבור. אז תוספות אומרים, זאת משנת קידוש השם. יש מצב מסוים, כמו אברהם אבינו, כמו שרבי עקיבא מלמד אותנו את המושג של מסירות נפש. באמת להלכה, נכון? על זה לא מוסרים את הנפש. אבל רבי עקיבא צריך לקחת אותנו למקום, זאת משנת רבי עקיבא. רבי עקיבא צריך לקחת אותנו למקום שבו המסירות נפש היא להסביר את מושג הנפשי. להסביר את מושג המסירות נפש. אני רוצה למסור את נפשי על המטילת ידיים. עכשיו זה לא על המטילת ידיים, זה עליך. זה על כלל ישראל. זה שיעור גדול מאוד, משנת קידוש השם. זאת אומרת, זה מנוגד להלכה לכאורה. רבי עקיבא. וזה רבי עקיבא שאומר, וחי בהם ולא שימות בהם. לכאורה בדיוק הפוך משיטתו. וברגע שהוא מבין שהוא הגיע לרגע של קידוש השם, שקוי...